אז היום נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, שלא נאמר חדשני אולי, וננסה להסתכל על מקומת מבט חדשה, וזה סוד הצפירה, ויותר נכון, סוד עבודת השם שבצפירה, או אם תרצו, הצפירה על פי הקבלה. אז לפני שניכנס ל... נושא עצמו, צריך להגיד איזה מילה, כי אני בטוח שכל מי שיראה אפילו רק את הכותרת של השיעור, וגם אתם בעצמכם היושבים פה, שאתם החשובים מכולם, ישר אתם חושבים, אתם אומרים, רגע, רגע, זה חוקות הגויים בכלל, מה אתה עכשיו מדבר על זה? אז אני לא אסביר את כל הסוגיה ההלכתית, אבל זה נכון שזו סוגיה שיש בה מחלוקת, ובחוקותיהם לא תלכו, אסור ללכת בחוקות הגויים, בגמרא במסכת סנהדרין, נדמה לי שבדף נ"ב, מדובר על שריפת בגדי המלך, ומשם עולה שכל מה שאסור חוקות הגויים, זה רק אם יש בזה איזה פריצות, גסות רוח, אבל אם זה סתם ככה לעשות משהו שגם הגויים עושים, זה לא אסור. וכך פוסק הר"ן, וכך פוסק מעריק, נדמה לי בשורש פיחת, וכך פוסק הרמ"א, אני לא הכנתי את זה, אז הכל יכול להיות טעויות. בסדר, אז כל מי שרוצה, קחו את זה כטעות, תבדקו הכל. הרמ"א ביורד היה בקוף עין ח' כמדומני, אומר שבאמת חוקות הגויים זה רק אם יש בדבר איזשהו דברים בטלים, דברים אסורים, ולא סתם ככה. לעומת זאת, הגאון מווילנה חולק על כל זה, ואומר שזה לא, זה מפרש את הסוגיה האחרת, אם אני זוכר נכון, אז על פי התוספות, ולא על פי הר"ן, והטענה של הגאון מווילנה היא ש... מה שמותר חוקות הגויים זה רק אם יש איזה רמז בפסוקים. אפשר לסמוך את זה על איזה מקרא או איזה פסוק, אז זה יהיה מותר, ולכן לשיטתו כמובן יוצא שהצפירה תהיה אסורה, יהיה אסור לעמוד עם הצפירה, לכן יש איזושהי מחלוקת בדבר, אבל באמת שכשלומדים את הסוגיה, אז רואים שרוב ככל הראשונים והאחרונים הולכים לכיוון של, כל שכן שככה רמ"א פוסק שאין בזה בעיה, אז אנחנו לא נתייחס אלינו שאלה אם זה אסור או מותר. נצא מנקודת הנחה שזה מותר. בסדר, עברתי, נדמה לי, לפני 5 שנים פה שיעור הלכתי על למה זה מותר, אבל זה בכלל לא יעניין אותנו היום, מותר או אסור, אנחנו נתייחס לזה כתופעה קיימת, ואני אנסה לנתח אותה מנקודת מבט קבלית. על כל פנים, זה ודאי הגיע מהגויים, צריך לומר. אין ביהדות תופעה שאנחנו מכירים, של צפירה, של עמידת דום, זה לא קיים, אין לנו שום דבר כזה, אפשר לעשות דרשות יפות בהשבעת הצפירה לקול שופר, אבל זה לא יצא מכלל דרשה נאה ונחמדה, ולא על זה נדבר היום, אנחנו לא נטען שיש איזה מקור, והפוך, אנחנו נטען שבדווקא אין ולא ייתכן שיהיה בזה מקור. מאיפה באה הצפירה, מישהו יודע? מהבריטים. הבריטים היו עומדים דקה דומיה, כן צפירה, לא צפירה, יש דיונים, כנראה היה איזה סוג של צפירה או תקיעה בחצוצרה, לזכר חיילים שנפלו במלחמה, ולכן זה ודאי מנהג שהתחיל אצל הגויים ומחכה את הגויים. אין בזה ספק בכלל. בסדר? זה שיהיה לנו ברור. בשביל להבין את השיעור של היום, אנחנו צריכים להכיר מעט מאוד מושגים בקבלה, אבל כן יש מושג אחד שאנחנו צריכים פחות או יותר להיות מצויים בו, מאמין שמי שפה הוא מצוי בו, שזה מה שנקרא 10 ספירות. אז כולנו יודעים שיש לנו מבנה של 10 ספירות, 3 ספירות עליונות ו7 ספירות תחתונות. העליונות זה כתר, חוכמה, בינה, והתחתונות זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כאשר בדרך כלל כשאנחנו עוסקים בקבלה, אנחנו עוסקים ב7 תחתונות, כי על הבינה כבר נאמר שהיא סתומה וניתנת לגילוי. כלומר, את הבינה אפשר להכיר איך? קיימה לשאלה, בגלל שהיא מולידה את 7 הספירות התחתונות. ולכן אנחנו יכולים כאילו להתבונן בבנים ולהבין את האימא, כי היא זו המולידה אותם. וגם הבינה, אנחנו לא יכולים להבין אותה כבר עד הסוף, כל שכן מה שמעליה, הכתר והחוכמה, זה למדנו בסוגיות רבות בזוהר, ובאמת צריך להבין למה לא, למה אי אפשר להבין אותם. אז הסברנו את זה ונסביר את זה שוב, כי זה הסבר יסודי מאוד להבנת כל חוכמת הקבלה. או לפחות היסוד של חוכמת הקבלה, שבעצם, זה קצת פילוסופיה, אבל פשוט מאוד, אנחנו חיים בתוך מסגרת, כולנו, אנחנו כלואים בתוך תודעה, שהיא נמצאת בשני ממדים, שאין לנו שום יכולת לתפוס את העולם בלעדיהם. ממד אחד נקרא ממד המקום, שהוא בעצמו הוא תלת מימדי או ארבע מימדי, לא יכנס לזה, אבל הוא בעצמו יש לו מימדים שלו, אבל אין לנו יכולת לתפוס משהו מחוץ למקום. מה הכוונה? אם אני אגיד לכם עכשיו, תדמיינו בקבוק שלא נמצא בשום מקום, נגיד אתם אלופי העולם בדמיון, אתם תעצמו את העיניים ואתם תראו בקבוק שנמצא במקום, כלומר אתם כנראה תצברו סביבו רקע שחור, או רקע חלק אחר, אבל זה לא אומר שהוא לא במקום. כן, מיקמתם אותו במקום הכי פחות גשמי שיכול להיות מבחינתכם, אבל זה במקום. אין לך דבר שאין לו מקום. בכל דבר יש מקום בעולם, אי אפשר לתפוס דברים בלי מקום. והממד השני שאנחנו כפויים אליו כפייה מוחלטת, זה ממד הזמן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנהל מחוץ לזמן. הזמן תמיד זורם, תמיד מתקדם. זמן זה שינוי. ואנחנו לא יכולים להבין שום שינוי בלי זמן, ובעצם אם לא היה זמן אז הכל היה קופה, ולא היה כלום. התודעה שלנו מתנהלת בתוך הזמן, כן, אין לך אדם שלנו זמן, אין לו שעה. אז יש לנו שני ממדים שאנחנו פשוט כפויים אליהם, לחלוטין, ולא יכולים לתפוס את העולם בלעדיהם, ולכן ממילא, שאנחנו עוסקים רוב הזמן בקבלה, אנחנו עוסקים בשבע ספירות התחתונות שהן בתוך המקום והזמן. בסדר? הבינה, היא זאת שכתוב לה שמינה דינים מתערים, ממנה מתעוררים הדינים, כלומר, היא מולידה את המקום והזמן, כמו שהרמק אומר, היא מחוללת את המקום והזמן, ולכן במילא היא בעצמה, היא מעל המקום והזמן, נכון? זה ברור לנו. אתה לא יכול לחולל משהו ולהיות גם חלק ממנו. ולכן במילא אנחנו יכולים לתפוס אותה רק דרך העובדה שיש הקשר למקום ולזמן. מבינים? עד כאן? קצת מופשט, אבל אפשר לתפוס משהו. וכל שכן שאנחנו לא יכולים לתפוס את החוכמה שמעליה, אבל אנחנו כן יכולים להגיד עליה משהו מאוד מאוד יסודי, שאם הבינה מחוללת את המקום ואת הזמן, אז החוכמה מחוללת בכלל את משהו. זאת אומרת, החוכמה היא ההתחלה. נכון? אנחנו מכירים את זה שכתוב בראשית ברא אלוהים, איך מתרגם תרגום יונתן? בחוכמתה. זה לא תרגום יונתן, זה תרגום ירושלמי, אין תרגום יונתן על התורה. כן? אבל בחוכמתה, בחוכמה. ואנחנו מכירים, כמובן, השם בחוכמה, יסד ארץ, ראשית חוכמה, כן, עירת אדוני, קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, שזה על החוכמה, ויותר מהכל, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. כלומר, העולם נברא בספירת החוכמה. אנחנו מגלים את הספירה הזאת, זאת אומרת, היא מקבלת משמעות שנהיית נקודה שהיא הבינה. אבל עצם הבריאה זה בחוכמה. עד כאן זה מובן? מצליחים להחזיק קצת ראש? עד כאן זה מובן? מעל זה, יש לנו את הכתר. הכתר, כמו שכתוב אצל הארי הקדוש, וכמו שעולה מהרבה מקומות מהזוהר, הוא הממוצע בין הבורא לנברא. כדי להיות הממוצע בין הבורא לנברא, מה אתה צריך להיות? שניהם או אף אחד מהם. זאת אומרת, מה בטוח אתה לא? אתה לא חלק מהבריאה. נכון? הכתר הוא מעל הבריאה. לכן, הבריאה תכליתה להתפשט. כמו שהיקום היום מתפשט, הבריאה תכליתה כל הזמן להתפשט. אז בגלל זה, מה?
מה הכתר
להתפשט? עוד לא סיימתי. אני מסביר, זה שהבריאה תכליתה להתפשט, זה אתה לא צריך אותי, זה אפשר לבחון אותו פיזיקלי, נכון? איך קוראים לאפקט שמוכיח את זה? מי יעזור לי פה?
המפץ הגדול.
מה? המפץ הגדול, ואיך הוכיחו את זה? לדעי מה? השכה לאדום, אפק, כן, דופלר, שאפשר לראות את העולם מתפשט יותר ויותר, היקום הולך ומתפשט, ולכן צריך לעצור אותו לפעמים, לכן סייג לחוכמה, שתיקה. מה זה שתיקה? כתר. לך דומיה תהילה. במילים אחרות, יש מציאות שצריך לעצור את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במה? בחוכמה שהיא 10 מאמרות. כלומר במאמרות, נכון? לב נתיבות חוכמה, שהם הם 10 מאמרות, 22 אותיות, ולכן, ממילא, כדי שתפסיק הבריאה, מה צריך לעשות? לשתוק. לך דומיית תהילה. וכאן אנחנו מגיעים, אגב, יש עוד משנה יפה יפה, מסכת אבות, שאפשר לפרש את על פי הקבלה פירוש נפלא, מעבר לסייג וחוכמה שתיקה, כתוב שמעון בנו אומר, שמעון בנו של רבן גמליאל, כן? כל ימי גדלתי בין מי? בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. או במילים קבליות הוא אומר, כל ימי שכנעו אותי שהתפארת עולה לחוכמה. כן, הגוף זה התפארת, נכון? תפארת גופה. שכנעו אותי שהתפארת, התורה, לאן היא צריכה להתעלות? לחוכמה. אבל אני חושב שהיא צריכה להתעלות לאן? לכתר. לכן לא, לא המדרש עיקר, אלא המעשה.
זאת אומרת,
הכתר זה העין, זה הכלום. זה המשהו מעל הבריאה. זה השקט המוחלט. ולכן, באמת אי אפשר לדבר עליו. כי כל מה שלא נגיד עליו, זה יהיה בדיחה. למה זה יהיה בדיחה? כי להגיד משהו על השקט המוחלט, זה פרדוקסלי. נכון? למה? כי אני אומר את זה, נכון? זאת אומרת, שאני אומר, אפילו יש דבר, נכון שאומרים, שקט! אז תשתוק. כן, תהיה אתה בשקט. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שקט וכבר אין שקט. ולכן, על הכתר באמת אי אפשר לדבר, אבל מה שכן אפשר לעשות, זה לנסות לגשש סביבו, כמו שאנחנו עושים תמיד בעניינים כאלה, לא להבין עד הסוף, אבל לגשש סביבו, ולכן אנחנו יכולים להבין את דברי רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אומר, במילים אחרות, אני הגעתי למסקנה שיש מדרגה יותר גבוהה מהדיבור, וזה השתיקה. אפשר להתעלות מעל הבריאה. בסדר? עד כאן אתם איתי? הכל הולך פה? עכשיו בעצם, אם אנחנו עכשיו עוברים לנושא הצפירה, אז כמובן שהצפירה היא כתר, היא שתיקה מוחלטת. זאת אומרת, בצפירה יש דבר שאין בשום דבר אחר, שיש קול הכי הכי פשוט בעולם, ואתה אין לך תכלית לשמוע אותו. הצפירה עצמה היא לא הדבר, אלא היא מסמנת לך מה לעשות. זאת אומרת, שאנחנו למשל תוקעים בשופר, זה מצווה, ואז יש לנו מצווה לשמוע קול שופר. לכן למה השופר הוא בבינה? כי אנחנו עושים משהו. מה אנחנו עושים? שומעים קול שופר. אבל בכתר, מה יכול להיות המצווה בכתר? כלום, לא יכול להיות מצווה בכתר. תכף נבין למה. אז מה יש? שתיקה. זאת אומרת, יש עין. זאת אומרת, אין כלום. במילים אחרות, כשאנחנו מגיעים לספירת הכתר, מה שאין לנו, זה אין לנו שום הבדלה בין טוב ורע, כי הכל טוב. עכשיו, כאן צריך להבין, אם הכל טוב, אז אין טוב. מה הכוונה? משפט קצת מפותל, אבל אני אסביר אותו. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד דבר אלא מהפכו או מהדרגיותו, ובמובן הזה שאם הכל היה טוב, לא היינו חשים בטוב. זאת אומרת, כדי להבחין בתופעה, צריך משהו המנוגד לה. אני אתן לכם דוגמה נורא נורא פשוטה, שאם אני לא טועה, נתן אותה הפילוסוף ברטרנד ראסל, זה לא שלי, אבל זו דוגמה ממש ממש פשוטה עד כדי גיחוך, כדי להבין כמה זה נכון. אם מחר, היום, בחצות לילה, אתם יודעים מה לא, אם כרגע, ממש בשנייה הזאת, הקדוש ברוך הוא יחליט להקטין את כל העולם בחצי. כל דבר בעולם, כל דבר, יהפוך להיות בדיוק מחצית הגודל הנוכחי שלו. מה יקרה? שום דבר. אנחנו לא נבחין בכך. לא נדע מזה בכלל. כי הגודל הוא תמיד יחסי לגודל אחר. אין משמעות בגודל כשהוא לא יחסי למשהו אחר. לכן, אם הקטנת, כן, מה אתה אומר אסף? אתה טוען שזה לא נכון? אה?
כן,
נכון. אני
שומע.
לא, כי גם אנחנו נקטן. הכל נקטן, גם המרווח, הכל, תחשור לזה. אבל גם השמש נקטן בחצי. יכול להיות שאור, אתה מבין? המהירות נקטן. המהירות נקטן גם. בסדר? אבל רגע, רגע, בואו. כרגע, בואו נניח, אתה יודע מה, אז בואו נסתכל על מערכת סגורה של כדור הארץ. בסדר? שהכל יקטן בחצי. לא יהיה לנו מושג קלוש שזה יתרחש. לעומת זאת, אם מחר הקדוש ברוך הוא החליט להקטין רק את ליאור בחצי, בסדר? שזה לא דבר רע. לא דבר רע. ליאור מספיק גבוה בשביל למסור חצי מעצמו למישהו אחר. אז כולנו נבחין בכך בשיעור הבא. ונראה שליאור נהיה גמל. לא בגלל ליאור, אלא בגלל ליאור, וגם כולנו, ביחס אליו. זאת אומרת, למשל, המילה גבוה היא מילה חסרת משמעות בעולם שיש בו רק אובייקט אחד. נכון? גבוה זה אך ורק ביחס לדברים אחרים. או נמוך, או שמן, או רזה, או הכל. ולכן במילא, אם הכל טוב בכתר, כמו שמסבירים כל המקובלים, שהכתר הוא רחמים גמורים, הרי שאין טוב, כי אין הבדל בין הטוב לרע. למה זה מעניין אותנו שאין הבדל בין הטוב לרע? כי בעצם צריך להבין כל דבר בעולם שיש לו שורש נמוך, יש לו גם שורש בהכי גבוה שיכול להיות. מה שנקרא בקבלה נאות סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, או עליית הכתר או עליית המלכות לכתר. ובעצם כל דבר הכי בזוי אפשר להסתכל גם בנקודה הכי גבוהה שלו. עכשיו כמובן על זה נאמר, אל תנסו את זה בבית. בסדר? כלומר, אם אתה מתלבט אם מה שאתה עושה זה בזוי או קודש קודשים, אני אעזור לך. זה בזוי. בסדר? הנה, עזרתי. אבל מה לעשות שזה באמת ככה? ולכן באמת באמת בנקודה העמוקה ביותר שאפשר לדמיין, החילונות והכפירה שורשם בכתר. בסדר? למה? כי ואם לא היה להם קיום. כי צריך להיות שורש בקדושה, כמובן. לדבר שאין לו שורש בקדושה, אין לו קיום. יכול גם לעבודה זרה יש שורש בקדושה. אבל בלי שורש בקדושה, צריך להרוג אותך, להשמיד אותך, אתה המלאק. ומה השורש בקדושה של החילונות? הכתר. למה? כי באמת בכתר אין שום הבחנה בין בורא ונברא. אין שום הבחנה בין טוב ורע. ולכן שמה באמת אין אלוהים. למה? כי הכל אלוהים. ואם הכל אלוהים, אז אין אלוהים. כמו שאם הכל טוב, אז אין טוב. עכשיו, לפני שתקפצו, או פה, או פה.
מה זה שונה מלפני הצמצום?
מה, זה לא שונה.
אז
זה לא שונה.
תודה.
כן. אבל לפני שתקפצו, אז אני אגיד, מה תגידו, מה, חילוני חושב שהוא בכתר? לא, מה פתאום? אבל הסיבה שהחילונות יכולה להתקיים, זה בגלל שיש את השורש האמיתי הזה. זאת אומרת, יש נקודת אמת עמוקה מאוד בחילוניות, שאומרת, הכל אלוהות ולכן אין אלוהות, ולכן באמת הכל בטל. במילים אחרות, מי ראשון הכופרים היהודים מפורסם ביד החדשה? שפינוזה. במילים אחרות שפינוזה צדק. איפה הוא צדק? בכתר.
לנשמות טוב.
בדיוק. ולכן אין שום ספק שמעולם אי אפשר לעשות עבודת השם בכתר. לכן בכל הדורות כולם, שהיינו צריכים לעשות, לייצר עבודת השם, אל תתבלבלו, בני אדם הם שותפים מלאים, אנחנו, עם ישראל שותפים מלאים ביצירת עבודת השם שלנו. אנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו חלק מהדברים, ואנחנו מוסיפים עליהם ומשחקים איתם, וככה זה, זה שיח בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אז לא, אי אפשר לעבוד את השם ככה. כי בעצם במילים אחרות, במקום שבו אין הבדל בין בורא ונברא, הנברא לא יכול לעבוד את הבורא. אז תמיד עבודת השם שלנו יכולה בהכי הכי מקסימלי שלה להגיע לחוכמה, וגם זה כמעט לא, כי זה הבריאה עצמה, זה בבינה. זאת אומרת, אין לנו שום יכולת לפתח עבודת השם במדרגה של לפני בריאת העולם, כי במדרגה הזאת אנחנו חלק מהבורא ולא חלק מהנברא. או שאנחנו מתשתשים בין בורא לנברא, או שאנחנו בעצם אומרים הכל אלוהות ולכן אין אלוהות, ואנחנו חלק מכל העין הזה שהוא הכל. וכן אומר השערי הוראה, ספירת הכתר נקראת עין, הוא מביא סך הכל שלוש שמות של ספירת הכתר. אחד זה הוא, שמנסתר, השני זה עין, והשלישי זה קדם. כאילו קדם זה קודם הבריאה. ולכן, במילים אחרות, אי אפשר לעבוד את השם שם, ולכן ברור שזה חייב להגיע מחוקות הגויים. ברור שזה חייב להגיע מחוקות הגויים, זה חייב להגיע מהמקום הכי חילוני שיכול להיות. שהשורש שלו בכתר. ולכן לא פלא שהקדוש ברוך הוא זרק את רוח הקודש בבן גוריון, אני לא יודע מי התחיל ובדקתי, אבל במי שהתחיל את המנהג הזה, מי שזה לפני בן גוריון, שזה קצת לפני כל המדינה, לא זוכר, אבל לא פלא שהקדוש ברוך הוא זרק את רוח הקודש הזאת בציונים החילוניים, שאמרו, אנחנו רוצים כאילו לעשות, לקחת משהו מהגויים, מהחילוני, להיות חילוני לגמרי, להיות הכי רחוק מהמסורת שיש, כדי שהשורש שלו יהיה בכתר. כי אם לא, אין לנו שום שורש כזה בכתר. אגב, אחד השירים הכי יפים, שנכתבו אי פעם בידי יהודי, זה יהודים שלדעתי, לא בדקתי, ואני מניח ששניהם מתבוללים. ככה הנחת הסוד שלי, איך קוראים להם? איזה שני, אתם כאלה גורים? תודה! סיימון גרפונקל, שכתוב את Sound of Silence. עזב שניסים פה כדי להציל אותם. לא שניהם יהודים? אוקיי. אז מי לא יודע? לא יודע, אוקיי, אז אחד, אבל הוא לא מתבולל? לא משנה, אבל זה ברור שצריך להיות חילוני גמור, כדי לכתוב שיר כזה יפה. בסדר? כי הוא Sound of Silence, זה ברור שזה בכתר, זה שכל השיר הוא על הכתר, כן, תשמעו את השיר, תראו את זה בשנייה אחת, אבל בעצם, מי שלא מכיר את השיר הזה, אני מרשה לכם חד פעמית להישאר בשיעור, בסדר? לשיעור הבא להגיע אחרי שעשיתם שיעורי בית. אז ממש בושה, האינטליגנציה ולרוח האנושית, לא להכיר את Sound of Silence. על כל פנים, זה מעניין, כי דפש מאוד שהם לא יהודים, הם כתבו שיר שנקרא Enjoy the Silence, כן? שזה בעצם השאלה הגדולה, כאילו זה אם הכתר יורד בבינה, או שהוא נשאר בשעשועים העליונים, כן? של Enjoy the Silence, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו, בסדר? כי הוא הכתר כאמונה לעומת הכתר כתענוג. אבל אם חוזרים לענייננו, גם דפש מאוד, למרות שהם לא יהודים, זה מומלץ מאוד, חוץ מהשירים המאוד נוצריים שלהם, וזה מומלץ מאוד. אז אם אני חוזר שנייה אחת לצפירה, אז הצפירה בעצם כל תכליתה אגואית, חילונית לגמרי. אבל בשורש שלה היא מזמנת לנו שתיקה. זאת אומרת, המצווה בצפירה, זה לא מצווה, אין מצווה. אבל העסק של הצפירה, העניין בצפירה, זה לא לשמוע את הצפירה, זה לא מעניין, לא יצאת ידי חובה אם שמעת את הצפירה. זה שתעמוד ותשתוק, נכון? תעמוד דום. כלומר, הרעיון בצפירה, מעל הכל, זה דבר מדהים, מדהים בצורה בלתי רגילה, נכון? זה כמעט, כל פעם שיש צפירה, אתה אומר לעצמך, עכשיו, כן, 8-9 מיליון בני אדם עומדים בשקט. דקה אחת בשנה ביום השואה, 3 דקות ביום הזיכרון, שקט מוחלט. אין ולא היה דבר, אין איזה אח ורע. נכון? אין איזה אח ורע. שקט מוחלט, ולכן אנחנו כאילו מתעלים למדרגה שלפני הבריאה. תכף תמיד, למה זה מה שחידשו ותקנו לנו דווקא ביום השואה ביום הזיכרון? ואין ספק שביסוד אנחנו עושים הכל כדי להעלות את המדרגה שלפני הבריאה, ולכן אגב זה לא פלא שאנחנו עושים את זה דווקא על ידי צפירה, כמו שאומר השערי הורה על הכתר, הוא אומר כבר יודענוך בכמה מקומות, כי הכתר העליון אין כל בריאה יכולה להתבונן בו, אלא על ידי שמיעת האוזן. אפשר רק לשמוע אותו. כי דבר שאתה רואה, הוא מיד מפורט. אבל אנחנו לא יכולים לראות מראה פשוט, כמו שאפשר לשמוע קול פשוט. קול פשוט לחלוטין של הצפירה. ולכן בעצם על ידי האקט החילוני הזה, אתה יכול לעשות משהו שמחבר אותך לרחמים העליונים שהם הכתר. כמובן, זה זמן טוב לומר, שמה מצופה מיהודים דתיים לעשות? מה? להרוס את זה, בדיוק. להרוס את זה. להרוס את זה. מה יותר נשגב מלהרוס את זה? כן, כלומר, שיהודי רואה את הרחמים הפשוטים, שאין בהם הבדל בין בורא לנברא, אומר, מה פתאום? מה זה הדבר הזה? מה, ומה עם פסיק רשע דלא ניחא למדרבנן? זה הוא כן שומר? כן, מה, איפה, מה, הנחת תפילין היום? אתה אוכל כשר? מה זה, כתר, רחמים פשוטים, ולכן מה הוא עושה? הוא מיד מוריד את זה לחוכמה, נכון? הוא מיד מה עושה? מדבר. פותח את הפה. לא יכול לשתוק. למה? למה? יש לזה נקודת אמת. אני אגיד לכם מה נקודת אמת של זה, שזו התנגדות עמוקה כל כך לחילונות. זאת אומרת, יש, זה כל כך בוז, שנאה, שנאה טובה, מסנן לך השם אסנה, ואנטי לכל מה שחילוני, עד כדי כך שאתה לא יכול להתחבר לשורש הזה. אתה לא יכול להתחבר לשורש הזה, כי אתה אומר, אני כל כך שונא את המופע, שאני לא יכול להתחבר לשורש, כי חיבור לשורש חייב להיות דרך התופעה, נכון? לכן אנחנו, אם אנחנו רוצים להתחבר לכתר, אנחנו חייבים לעשות את זה דרך מה? דרך הצפירה, דרך מנהג של הגויים, דרך מה שהחילונים הפילו עליהם. אז מה עושים? לא מתחבר, קורא תהילים. כן? ההרס המוחלט של הרגע הנשגב והקדוש הזה. זה קריאת תהילים. כן, זה מדהים. הבת שלי פעם חזרה מהגן, הייתה בת 3 אולי שזה קרה. ממש ב... אז אמרתי, תגידי, מה היה היום? אז אמרתי, שיר למעלות. זה היה מה? היה שיר למעלות. אמרתי, מה זאת אומרת שיר למעלות? זה אמר לי שצפצפו, אז אמרנו שיר למעלות. והגננת אמרה, בואו נעמוד בשיר למעלות. אז הבנתי כאילו איך זה מושרש, שזה לא צפירה, אסור. צפירה זה לא טוב. שיר למעלות. למה? כי זה ביטול תורה. כל היום הגננת לומדת תורה. כן? 23 שעות ו-59 דקות, היא במחלוקת של הקצייס עם רבי קיבא איגר. וזה ביטוי תורה. לעמוד את הדקה הזאת.
מה אתה לא חושב שזה
באמת ביטוי תורה?
זה לא באמת מבטא
קצת שערבון. רגע, תן לי לדבר. בשיעור שלך אתה מדבר, עכשיו אני. אני לא בכתר, בגלל זה אני מדבר. אתה מבין? אתה אם אתה רוצה לתראות את הכתר, הכי טוב זה לשתוק. אני קשה לי. אבל רגע, אני רק אסביר, אז הביטוי תורה... כל פעם שאומרים לי על משהו ביטוי תורה, כל פעם שמישהו אומר ביטוי תורה, אתה אומר, וואי, איך אני רוצה להכיר אותך? הוא אומר, למה? אני אומר, זה אתה? זה אתה שבשבילך זה ביטוי תורה לעבוד בצפירה? בוא, ספר לי על זה, בוא, תגיד לי, איך הולך שער היום? כן, אתה בטח אמור להיות כזה יצירת מופת, שכל כולך, כן, כל רז לא אניס לך. אתה מלא בתורה מהציפורניים של הרגליים ועד הקרקפת של הראש. כי הרי 3 דקות בשנה מטרידות אותך. דבר מדהים. על כל פנים, אני חושב שהם צודקים, זה ביטול תורה. זאת אומרת, במובן הכי עמוק, זה הביטול של התורה. כן? זאת אומרת, בנקודה הזאת של הכתר, לא יכול להיות תורה. כי התורה עם לשון הוראה של טוב ורע. נכון? במדרגה שאנחנו חיים ביום יום. אבל יש נקודה שהיא מעל הטוב והרע, ובה כל מה שיכול להיות זה ביטול תורה, שבמסגרתו אנחנו מתחברים לעין שמעבר לבריאה. ואז, מה? התורה יצאת מהחוכמה, בדיוק. התורה יצאת מהחוכמה, התפארת בדיוק. כן? ועל זה בדיוק חולק רבן שמעון גמליאל, שאומר, כל ימי הייתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. ואז, אתה יכול להבין את ההתנגדות, ההתנגדות אמיתית, שלא רוצה להגיע למקום הזה, למה? כי אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. התשובה היא, נכון, אנחנו לא במדרגה הזאת, חוץ משלוש דקות בשנה. עכשיו, כאן צריך להבין, כי מישהו יכול לשמוע אותי ולהתבלבז ולומר, תשמע, אתה בעצם אומר שזה השלוש דקות הכי גבוהות שלנו בכל השנה כולה. זה יותר גבוה מתקיעה בשופר בראש השנה, זה יותר גבוה מיום כיפור, מליל הסדר, כי כל אלה לא מגיעים לכתר. אז כמובן שהתשובה היא שזה נכון ולא נכון. זה נכון שזה יותר גבוה. יותר גבוה, אחרי שמתבגרים מבינים, זה לא יותר טוב. כי ככל שאתה יותר גבוה, מה קורה לך? אתה פחות מבין, אתה פחות רואה, אתה פחות מחובר, אתה פחות עני ויותר עין. ומה לעשות? אנחנו מאוד מאוד עני. אנחנו בעולם. אבל כאן עכשיו צריך להתחיל לשאול את השאלה הכי פשוטה. אז למה? למה, למה זה בא דווקא בהקשרים האלה? מה זכו שני הימים הללו, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כמו שנקרא, אני לא אוהב את השם הזה, אגב, אני הייתי משנה, הייתי אומר, יום הזיכרון לשואה בלי הגבורה, זה סתם, זה הורס, כי השואה זה מספיק גדול, שבלי, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מה זכו שני הימים הללו, שהם מגיעים למדרגה כזאת, שכל עם ישראל מתאסף סביבם, לעצור דקה, לשתוק, לשהות, להיות בעין מוחלט. אז התשובה היא, אולי לפני התשובה, נשאל על מה אנחנו עומדים בצפירה. זאת אומרת, למה יש צפירה? וכאן אני שם לב שלא מספיק מדברים על זה, ואז אנשים אומרים את התשובה הכי שגויה שיכולה להיות. אנשים אומרים, אנחנו עומדים בצפירה כדי
לזכור
את הנופלים. או את הנרצחים בשואה, או את הנופלים בחללי מערכות ישראל. כן? תשובה, לא מאמין לכם. זה הבל, אבל אם אתה לא זוכר את הנופלים, יש דרכים פי מיליון יותר טובות, אם היינו רוצים לזכור את הנופלים. למשל, יש עכשיו יוזמות כאלה ביום השואה, בשנים האחרונות, שנותנים מחלקים נרות עם שם, עם שמות של נספים. או גם להבדיל, גם ביום הזיכרון יש משהו כזה, חייל. אתה מדליק נר, לעילוי נשמת איזה חייל או משהו כזה, ואז מה קורה לך? אתה זוכר אותו, נכון? השם יכול להתפס לך בראש, אתה גם יכול לעשות גוגל, יש אותה רזכור, אתה יכול לראות מי הוא היה. אתה מתחבר לזיכרון שלו. זה בשום אופן לא התכלית של יום הזיכרון ויום השואה. קודם כל ביום השואה, לרוב האנשים כבר אין את מי לזכור, נכון? זה לא באמת שאנחנו יכולים לזכור מישהו. מה? נכון, אבל אתה לא באמת זוכר מישהו, בסדר? אתה לא, כשאתה עכשיו עומד בצפירה, אתה לא חושב על אף ניצול שואה ספציפי, ובדרך כלל, גם ביום הזיכרון, משפחות יועלנו, של משפחות שקולות, תשאל אותם, הם יגידו, במקרה הרע, הם יגידו אצלנו כל יום הוא יום הזיכרון, ובמקרה הטוב, הם יגידו לך, תשמע, היום שאנחנו זוכרים את יקירנו, זה יום פטירתו, יום נפילתו. לא יום הזיכרון. יום הזיכרון, המשמעות שלו היא משמעות כללית, היא לא משמעות לזכור את נפטר פלוני, או את נופל פלוני או נופל אלמוני. ולכן, כמובן, שהסיבה, ואופה, אני לא יודע מה התכוונו, אתה אומר, קוראים לזה יום הזיכרון, לא יודע מה התכוונו, מתכוונים, שתקנו את זה, זה פחות מעניין אותי. בדיוק כמו שליבי אומר לי שבן גוריון לא כיוון לכתר, אז לא כל כך אכפת לי גם מה הוא כיוון, מה צריך לעשות בצפירה. אני מדבר על עצמנו, כן? אז בעצם, שני המאורעות הללו, שהם קשורים בטבורו זה של זה, יום השואה ויום הזיכרון...
למה יש תפילה? אז למה יש תפילה?
זה מה שאני אומר עכשיו. שני המאורעות הללו, הן מאורעות שהייתי אומר, אני חושב על מי מנסח את זה, שאולי הניסוח הנכון יהיה שהם למעלה מכל טעם ודעת שהיינו יכולים לדמיין. זאת אומרת, זה קשור לשיעור של אתמול. כל סיפור שאני מספר לעצמנו על השואה והתקומה יהיה חילול עצם המאורעות. כי אלו מאורעות כל כך גדולים שכאילו רק הקדוש ברוך הוא יכול לספר כאלה מאורעות. אבל הבעיה שאין לו נביאים כאן לכתוב את זה, עדיין, שרוב הנביאים הם יכתבו, הם לא יתחילו לכתוב מזמנם, הם יכתבו את הכל. וכאילו, אין לנו מי שיכתוב את התנך שחזר לעולם בגאולת ישראל, בתקומת ישראל, ומכיוון שמדובר בשני מאורעות תנכיים, שזה השואה והתקומה, אז כל שיש לנו לעשות לגביהם הוא לשתוק. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא יכולים להוריד אותם מהכתר לחוכמה, מהחוכמה לבינה, מהבינה לחסד, מהחסד לגבורה, מהגבורה לתפארת, מהתפארת לנצח, להוד, ליסוד ולמלכות. זה עדיין לא הגיע לכדי מיצוי כזה שאפשר להפוך אותם לחלק מהתנך. ולכן הם כאילו תקועים לנו בכתר. הם בנקודה העליונה ביותר שלהם, הם בהתגלות הראשונית שלהם. ולכן, וכאן זה דבר מדהים בעיניי, אלו שני מאורעות, שעוד פעם, כשאני מדבר על יום הזיכרון, מבחינתי יום הזיכרון הוא אחד המחתה עם יום העצמאות, הוא החלק הראשון של יום העצמאות. אנשים שדברים על להפריד בין יום הזיכרון ויום העצמאות, לדעתי הם לא הבינו כלום, כן? אבל זה יכול להיות נושא שהוא בפני עצמו. אבל... המאורעות של השואה והתקומה הם מאורעות שכל אחד, כל פלג בעם ישראל מספר אותו אחרת לגמרי, כי גם ככה אי אפשר לספר אותו. כי כל סיפור יהיה חילול הקודש. כי בעצם כאילו צריך נביא לספר את זה. רק נביא יכול לספר סיפורים מסוד הגודל כזה.
למה?
כי זה סיפור, כי זה סיפור, הייתי שואל בדיוק הפוך ממך, כן?
כן, למה?
כי אתה, מילא את השואה, זאת אומרת,
אתה לא יכול לתפוס.
אתה לא יכול לתפוס, אם אתה שואה, אתה לא יכול לתפוס, אז התקומה זה בלתי נסבל כמעט, בסדר? זה בלתי נסבל, אני אומר לכם שלפעמים, אני בעצמי, יצא להרצות את זה, כמה פעמים, בפני אנשים בדרך כלל לא יהודים, לא ישראלים כמובן, תקומת ישראל, הנס שנקרא תקומת ישראל, וישבתי ודיברתי, או עמדתי ודיברתי שעה וחצי, והתחושה שלי שירדתי מהבמה, שסיימתי את ההרצאה, הייתה, על מי אני עובד, אני לא מבין כלום. כי הסדר גודל של המאורע, הוא מאורע שאין לו שום מתכנות, אני יכול עכשיו כאילו, אתה יכול לנסות לעטוף אותו בכל מיני מילים, אבל בסוף, כמה שלא תדבר עליו, עדיין יהיה איזושהי שארית של דברים שלא הצלחת למצות אותם לגודל הפליאה. כן, פליאה זה גם קטר, נכון? שבעצם, שנמצאים בתוכם. הפלא זה האלף, שישנה הבית, ישנה הבריאה. למה? כי בעצם, באמת, אין איזה מובן. תן דוגמה, כל דוגמה זה גם חילול הקודש, נכון? כי אתם יודעים מה אני אומר. גם זאת דוגמה למה אי אפשר לספר את זה. זה בעצם לספר את זה, כן? אבל כאילו, שהתחילה הגאולה שלנו, אי שם, אצל ההוגים הגדולים, אצל האבות הרוחניים של התנעת המהלך הציוני, הרב אלקלעי והרב קלישר, זה הרב אלקלעי שהיה אדם אופטימי בצורה בלתי רגילה, באמת, אופטימי בצורה לדעתי מופרכת. זאת אומרת, האופטימיות שלו הייתה מוגזמת לחלוטין, ברוך השם שכך, אבל הוא היה אופטימי, והוא כותב על איך תתחדש הישוב, ויהיה חקלאות, ויפנו למלכי הגויים, ונפנה לבריטניה, וזה. בריטניה עוד לא הייתה בעניינים בכלל, זה היה ארץ ישראל האוטומנית, אני מדבר 1840, כן? הבריטים הגיעו פה מתי? 1918. ומלא, מלא, מלא דיבור, ואז הוא אומר, אבל דבר אחד מייאש אותי לחלוטין. דבר אחד שובר אותי, לא יודע מה לעשות עם זה. ולכן אני משאיר אותו בידיים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אצל הרב אלקלעי, צריך להבין, להשאיר משהו בידיים של הקדוש ברוך הוא זה הפקרות. זאת אומרת, הרב אלקלעי טען כל הזמן, שאם אנחנו רוצים להשאיר דברים בידיים של הקדוש ברוך הוא, זה הדרך שלנו להתחמק מלפעול בגאולה. ואז הוא אומר, אבל את זה אני משאיר בידיים של הקדוש ברוך הוא. למה? כי אין לי מושג מה עושים עם זה. על מה הוא דיבר? על חידוש השפה. הוא אמר, איך ייתכן שכולם ידברו שפה אחת? לא נעשה דבר כזה במשך כל ההיסטוריה האנושית כולה. אגב, אז היה 1840, אנחנו 2025, זאת אומרת כמעט 200 שנה עברו, 185 שנה, עדיין, הוקמה בתחייה שפה מתה של אנשים שבאו מארבע כנפות הארץ, זאת אומרת, מילים אחרות, הסבים והספתות, או יש פה גם חבר'ה צעירים, אז הוא היה סבא רבא, והסבתא רבא שלכם, של כולנו, לא היו יכולים לשבת בשולחן הזה ולתקשר. צריך להבין את הנתון המופרך הזה. בסדר? שסבא שלי וסבא של משה לא יכולים לנהל שיחה. שיחה. לא... הם לא יכולים לאכול אחות צהריים, כולנו יודעים להגיד, לא יכולים להביא את המלח. כן? אנחנו יושבים פה שנייה, ואנחנו יושבים פה כולנו ומדברים אותה שפה, כן.
מה הנביא סוגר לך, כאילו,
הרבה
שצריך שנביא
יכתוב,
מה הנביא סוגר לך, כאילו?
הנביא לא סוגר לי, הנביא פותח לי. זאת אומרת, הנביא, מכיוון שהנפש לא מתרחבת להשראה האלוהית, הוא יכול להגיד את הדברים באופן כזה, שהכל יימצא בתוך המילים. הרי מילה זה דבר, זה מטען אנרגיה. זאת אומרת, אתה יכול לדחוס, אתה יכול להגיד מלא מילים ריקות, ואתה יכול להגיד מעט מילים, ובכל מילה שלך תהיה רבת משמעות, ולדחוס בתוכה עוד ועוד ועוד. שימים שהנביאים לא מדברים ארוך מדי. לפעמים יש לך איזה פסוק בנביא, שאתה יכול לדבר שעה על פסוק. לא בדרשות. לא... מה זה דוגמה? אני יכול לך אלף דוגמאות. בשביל עכשיו, אני פשוט לא אדבר על זה שעה עכשיו בשבילך, כן? אבל... אם תסתכל, אנחנו לומדים פה עכשיו את החצי של ספר ישעיהו, כן, ישעיהו יכול להכניס רעיון, כאילו ישראל אשר בך את פער, והוא מכניס, זה מסכם קובץ שלם של נבואות בתוך איזה כמה מילים שהכל מסתכם בתוכה. ובעצם הנבואה היא היכולת לצמצם את האין סוף לסוף. זה מובן לנו? כן? כאילו האין סוף פונה לסופי, זה אנחנו. זה הנביא, התפקיד שלו זה לתווך בין האינסוף ובין הסופי. ולא פשוט, אגב, לא פשוט. אל תנסו את זה בבית, נשתיק, לא?
אבל לזה גם משה לא הצליח, שהחוק בחוק שהוא ראה את רבי עקיבא, הרוג מלכות, אז הוא אמר לו שטוב.
נכון. לא, אבל מתי משה רבי לא צריך לשתוק? מתי שהוא בעצם כפר בעצם מקנת התורה? זאת אומרת, שהוא כפר בתפקיד שלו כנביא. הוא אמר, למה לא הוא? אתה מבין? זאת אומרת, הכפירה של משה רבנו הייתה בתוכנית האלוהית. אז הוא אומר, שתוק. בסדר, ככה היה במחשבה לפניי, זאת אומרת, זה החוכמה. כן? עזוב את הקטר, את מה שאתה אומר, זה גדול עליך. כן, אבל משה רבנו זה היה לתורה עצמה. אנחנו פה מדברים על נבואה. כן? ובעצם, בסופו של דבר, המאורעות האדירים הללו שקרו, אני אגיד לכם תמיד, שנייה אחת, אני אגיד לכם תמיד, מי שמפענה, מי שמדבר על זה יותר מדי, עכשיו אני מדבר על זה בלי סוף, מקשקש את עצמי לדעת. בסדר, אם תכתבו הרב גיא אלאלוף, זה יכול להשלים לכם בגוגל משלים, מישהו יראה לי את זה, או חרדים, או חבד, או ציונות. בסדר, זאת אומרת, אני קשקשן גדול בנושאים האלה. ואני אומר לכם, שאם אתם שומעים מישהו מקשקש על זה הרבה, צריך להגיד לו, שתוק קצת, אתה לא מבין עד הסוף. כי באמת אי אפשר לתאר את זה מילים. עכשיו, איך אפשר לדון אותי לכף זכות? Okay? אותי ושקמותי. או יותר נכון, מתי אפשר לדון אותנו לכף זכות? שאתה מבין כל הזמן את הכוכבית הזאת שזה מול פליאה אדירה שאין לה אח ורע. זאת אומרת שכשאתה מדבר על השואה ועל התקומה, אתה רק מגרד את זה מהצדדים. כי אתה מתעסק פה עם מאורעות הנחים שקרו בזמנך. זה גדול עליך, כן.
בתורה
נכון, כי היה אפשר לכתוב, אתה מבין, כי בתורה היה את משה רבנו.
כן. גם התורה, גם הנביאים,
כמה שאני מסיק, כמה
שאני מודיע לך בגמרא, אם הרב הביא לנו מקורות שיש גם בגמרא
כן? למה צריך לכתוב את זה? הרי מלא אנשים שתקו בתנך, נכון? נורא מוזר לכתוב את זה. חשבת על זה? כי למה? מתי כותבים שמישהו ואידו מהרון? יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שהיינו מצפים שהוא ידבר והוא שתק. יש הבנה עמוקה יותר שאתה אומר, השתיקה שלו הייתה שתיקה אקטיבית. אתה מבין? אתה יודע מה הוא עשה? הוא עמד בצפירה. בסדר? למה? כי הוא לא הבין. הוא לא הבין איך יכול להיות משהו כזה שהבורא עושה, אז הוא התעלה לנקודה שבה אין בורא, אלא הכל מטושטש בין בורא לנברא. במילים אחרות, כל מה שאני אומר פה עכשיו בשיעור, אז אתם, אולי בזה נתחיל לסכם. אפשר היה להבין את זה כוורט. תגיד, זה נורא יפה, כמו שאתה רמזת, קטע, אף אחד לא באמת חושב ככה, כן? אני אגיד לך משהו, אף פעם אל תגיד למשהו שמישהו אמר לך, אף אחד לא באמת חושב ככה. כי אם אמרתי, אז אני חושב. בסדר? אבל... מה? לא. אני באמת חושב ככה, אני אסביר משהו עוד פעם. אני חושב, שמי שיקח את השיעור הזה ויגיד, זה היה וורט יפה, אז זה מלמד עליו, כמה קשה לו להבין שיש מדרגה כזאת בעולם. וזה בסדר.
אבל מה הסימוכים לזה?
את הסימוכים הבאתי עכשיו כל השיעור.
כן.
לא, אני לא, עוד פעם, אני לא רוצה, אוי, זה נורא מה שאמרת, אמרת שני דברים שכל אחד יותר גרוע מקודמו. בסדר? זה בסדר, אנחנו אוהבים אותך גם ככה. אבל הראשון היה שאמרת, אני, מה הסימוכים לזה? בזמן שכל השיעור הסברתי את זה. כן? והשני, שאמרת, אני מקבל את הדברים של הרב. מה אתה מקבל את הדברים שלי? מה, מי אני בכלל? צריך או להסכים איתם, או לא להסכים איתם מצד עצמם, לא מצידי. אני מעניין את הסבתא שלך. כן? כי זה באמת לא חשוב מה אני חושב. חשוב אם זה אמיתי או לא אמיתי. אני חושב שזה מאוד מאוד אמיתי. עוד פעם, אני אסביר גם למה. אני אגיד לכם את זה בדרך, אני אסכם את זה בדרך אחת עממית ובדרך אחת יותר עמוקה. בדרך העממית אני אומר, לפני 250 שנה בערבות של רוסיה, התחילה תנועת החסידות, נכון? היה בעל שם טוב, התלמידים שלו. והרבה חסידים עשו עניין גדול מדברי חולין וחלוטין, בגלות, בדברים של גויים. הם אמרו, היו כאלה שאמרו שבעיגולים של השען של המקטרת אפשר לעשות תיקונים גדולים. האדמור מקומרנה כתב כוונות על איך לפתוח את ההרינג בשבת ולהכניס את החול בצל. כן, אני לא מדבר לך על כל הבובה מייסה שיש בחבד, למיניהם, יש שני נציגים בחבד, זה שיפור. זו תסמונת סטוקהולם. תסתכלו אחרי זה בויקיפדיה. על כל פנים, בעבר הבא כמובן. יש מלא, וזה אמיתי. אז למה זה קדוש בעיניך? זאת אומרת שאנשים מתייחסים לזה בשיא הרצינות. אני, ככל שידעו, אני מאוד מקווה שאנשים מתייחסים לזה ברצינות. אני פוגש הרבה אנשים, ירא שמיים, שאומרים שאם הבעל שם טוב אמר שיש עניין בבעל הגולה שהוא לוקח אותנו, שהוא ירא מה שהוא אומר, זה דבר אמיתי, נכון? עם הקוקוריקו, בדיוק, אז הוא התכוון למשהו, אני מאמין לו, לא יודע. לא, יש כזה, נכון, אומרים שמי שמאמין בסיפור החסידים הוא פטי, מי שלא מאמין הוא אפיקורוס, כן? מה עדיף להיות? כן? ברור שעדיף להיות פטי מאשר אפיקורס. כן, אבל במדרגה הכי גבוהה צריך להבין שאין הבדל בין להאמין ולא להאמין, אבל לא משנה, בסיפור חסידים. אבל בעצם, בעצם אתה אומר, לפני 250 שנה קרו דברים קדושים. לקחו כובע של גויים שעשוי מזנבות של חיות ומללות, מפרווה של חיות ומללות, והפכו אותו למשהו שיש בו תיקונים, איך שמים את השטריימן, וזה. אבל אנחנו, שקראו לנו המאורעות הכי גדולים בהיסטוריה של האנושות כולה, ושל עם ישראל מאז ששת ימי בראשית, יותר גדול ממציאת מצרים, כן, ומשיבת ציון והראשונה, ומהכל גם יחד, כמו שכתוב בנבואות ובגמרא שכך יהיה, אנחנו שקראנו הנס הזה, הבלתי נתפס, שכתוב בתורה שהוא יקרה, זה סתם. למה זה סתם? כי בן גוריון עשה את זה. הגוי בשטייטל שעשה משהו, זה לא סתם, כי הבעל שם טוב מצא בזה כוונות. אבל הצפירה זה בן גוריון, זה סתם. אז אני כופר בסתם. אני כופר בסתם בסדר גודל של המראות שלנו. זה תשובה עממית. לא תשובה עמוקה, כי כאילו אני עושה כאן וחומר מהחסידות, אתה דומה. בעומק צריך להבין עוד פעם, שאין שום דבר שיכול להיות חולין במאורעות הללו. שום דבר. בגלל שזה מאורעות כל כך גדולים, בקנה מידה קוסמי, ששוברים את כל הרצף ההיסטורי של האנושות כולה, ברמת ההפתעה, הפליאה של מעלים, בעיני כולם. בעיני כולם. היום פגשתי תיאולוג פרוטסטנטי בגרמניה, שדיברתי איתו על על ציונות, מדינת ישראל, אז הוא אמר לי את הדעות שלו, שהוא חושב שאי אפשר היום להיות נוצרי מאמין בלי לתמוך מדינת ישראל, כל היום שיחה מעניין, אז הוא אמר לי, הוא אמר, בסוף תגיד, אתה חושב שאתה מבין את זה, את המאורעות האלה? או שזה כזה גדול שאי אפשר להבין? אמרתי לו, מה אתה חושב? הוא אמר לי, אני חושב שאני לא מבין את זה כי אני גוי. אבל כאילו, אני לא מבין את זה כי אני לא יהודי. אבל אני מבין אם היהודים יכולים להבין זה בדרך שאף אחד אחר לא יכול להבין. כן? זאת אומרת... מה? שהוא צודק. אני חושב שהוא נגע בנקודה אמיתית. כי בעצם המאורעות האלה, שוב, הן מאורעות שהסדר גודל שלהן זה הסדר גודל של התנ"ך. ולכן, לייחס... אם אתה רוצה להגיד לי עכשיו שיש מילת חולין בתנ"ך, אז כמו שהרמב״ם אומר, נכון? על מה הוא אומר את זה? על לוטן... אחות לוטן תמנה. הוא אומר שאחות לוטן תמנה זה כמו הסרט הזה, כמו אנוכי השם אלוהיך. כן? אם אתה אומר לי שאחות לוטן תמנה זה חולין, אז אני זורק אותך עכשיו פה מהגג. ואחרי זה נזכור אותך באבנים. זה מה שיקרה. כן? כמו מוסלמים. למה? כי אתה כופר. כי כל אות בתורה היא קדושה. ויותר מזה, אפילו אם תגיד לי, תשמע, התורה זה על הכיפק, ובתנך אני כופר, כי בתנך יש עריכות מאוחרות, אני אגיד לך, נכון, יש הכל, אבל כל אות היא קודש קודשים. כל אות, כי הכל, כי זה מספר על משהו שהוא מחוץ להיסטוריה, הוא מעל ההיסטוריה והוא מקיף את כל ההיסטוריה. וככה גם המאורעות האלה, שכל מה שאתה יכול להגיד עליהם, אם לא כתובים בתנך, זה לחד ומיית העילה. ולכן לבוא ולהגיד, זה לא קשור אחד לשני, זה דרשה יפה, זה הכל מתחבר, אבל אני לא באמת מאמין בזה. אז אני אומר לך, תשמע, יש לך שתי אופציות, או שאתה ספקן אינסופי, כמו שהכוזרי אומר, שלא טוב להיות עקשן יותר מדי, או האופציה השנייה, שבעצם אתה פטי אינסופי, כי אתה מאמין שאתה מאמין בתורה. אבל למה? רק בגלל שלא היית שם. כלומר, בגלל שזה פעם, אז זה קדוש. ועכשיו אני לא באמת מאמין בזה, אז גם בתורה אתה לא באמת מאמין. כי זה אותו דבר, לא אתה, שלום, אני מסתכל לך כי אתה שוב מולי, אתה יודע את זה, נכון? אבל זה נאמר פה לכולם. עכשיו, כל זה, אני רק צריך להגיד, זה בסדר. אחרי כל זה אני אומר, זה נשמע נורא, נכון? זה נשמע כאילו עשיתי עכשיו 5 דקות, שאומרות, רגע, אם תגידו על מה שאמרתי שזה וורט, כן? אתם הולכים, אני הולך להקפיד עליכם עד יומי האחרון. לא, ממש לא. ממש לא, אבל אני מציע לכם, לחשוב על שינוי דיסקט לגבי המאורעות שלנו, כאילו הם לפחות גדולים וקדושים, כמו בערבות רוסיה לפני 250 שנה, במינימום, לפחות, כן? מה שנקרא לדון אותם מקל וחומר. ולכן אני חושב באמת, ואני אסכם את כל הנושא של השיעור, של עבודת השם בצפירה, אני חושב שמה שצריך לעשות בצפירה, מעבר ללשתוק, כמובן, זה לא להבין. לא להבין. זאת אומרת, זה להבין שאני לא מבין. זה לעמוד בפליאה העצומה מול המאורעות האלה ולהגיד, אני גרגר אבק מול האינסוף הזה שמופיע מולי. אנחנו נמצאים בערב ערב יום השואה, ושיגיע לנו יום השואה, ואני צריך לעמוד בצפירה, זה את כל מה שאני חושב שאנחנו צריכים לחוש, וכל שכן ביום הזיכרון אגב, שאני גרגר אבק, אני לא מבין. אני מבין, להגיד הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאני ממש מבין שאני לא מבין. וזה המקסימום שאני יכול לעשות. כי אני, כל מה שאני יכול לעשות זה להתבלבל לחלוטין בין בורא לנברא. זה להיות מחולן לגמרי ברגע הזה, ומתוך כך לשאוף השורש הכי גבוה, כי אני לא יכול להבין את זה באמת. בסדר? במילים אחרות שאני לא יכול להבין, אני לא יכול להגיע לבינה. כן, זה נהיה לך קטר, שאני עוד יותר מבין. אבל זה לא מעשה, זה לא מעשה, זה חוסר מעשה. אתה צודק שזה חוסר מעשה אקטיבי, כמו ועידו מהארון. אני מסכים איתך, זה כמו ועידו מהארון. אבל זה לא מעשה. לא להבין, אתה צודק, אני אגדר את זה, אנחנו לא להגיד לקדוש ברוך הוא אני לא מבין, זה לא טוב, אתה צודק, אני אתקן את עצמי שפיכה, לא להגיד לקדוש ברוך הוא כלום, פשוט לא להבין. לא להבין. בסדר? אחרי זה נדבר על זה פה, בלי סוף. נשפוך מילים. נגיד, כן? כמה שיש לנו להגיד, כן ציונות, לא ציונות, הרב קוק, והמרמיסת מרגודת ישראל, והמזרחי, ואני יכול לדבר, לנתח, לשבת, להתווכח, לריב. אבל בדקות הקדושות האלה, פשוט תגיד, זה גדול עליי. אני לא מבין. ברוכים תהיו.